טוב, בואו נתחיל. תראו, פרשת קורח, אנחנו, אני מזכיר לכם שאנחנו בשיעור נפש הפרשה. העניין של השיעור הזה, תודה, ברוך אתה אדוני, שהכל נהיה בו. זה עבודת הנפש על פי הפרשה. לוקחים כל פעם משהו מהפרשה, מנסים לראות איפה הוא נמצא. אני רוצה לדבר היום על סוגיה מאוד מאוד בעיניי חשובה, נפשית, פנימית. סביב פרשת קורח. תראו, כשקוראים את הפרשה ככה מלמעלה, אז שמים לב, יש איזשהו מעבר פנימי באמצע שאנחנו כמעט לא מורגש, אבל הוא מעבר דרמטי. אבל אני רוצה, בוא נתחיל רגע מההתחלה. אופן בסיסי, אופן פשוט, אין מה לדבר שפרשת קורח בעצם מביאה לידי ביטוי את העובדה שמחלוקת זה דבר נורא. מחלוקת זה דבר נורא. הרבה בעלי מוסר מדברים על זה, ובני קורח לא מתו מאז ומתמיד, יש כאלה שממשיכים בענייני המחלוקת וכו'. מחלוקת זה דבר נורא. והנה, יש כאן, בגלל המחלוקת על משה רבנו, יש כאן 14,000 מתים במגפה, ועוד 250 ראשי סנהדראות. יש כאן חרון אף השם גדול מאוד על עם ישראל. מכל המחלוקת הזאת. ולא זו אף זו, אלא שהמשנה במסכת אבות אומרת, זה דבר כל כך חמור, המחלוקת על משה לפחות, שהאדמה פותחת את פיה. כלומר, זה נוגע באיזושהי נקודה תשתיתית מאוד מאוד בסיסית. במציאות שהאדמה כביכול לא יכולה להכיל את הדבר הזה, ופי הארץ זה אחד מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. כלומר, זה אחד מהדברים שהם מששת ימים בראשית. מי שחולק על משה רבנו בעצם חולק על הבריאה, חולק על תוכנית הבריאה, חולק על בריאת העולם, על האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז לכן, בעצם פרשת קורח היא בעצם ביטוי את העובדה שמחלוקת באמת זה דבר נורא. צריך להתרחק ממנו. וצריך להיזהר ממנו כמפני אש, וכן אז זה הדרך. מה הבעיה? הבעיה, זה מה שנקרא הטקסט, בסדר? אבל יש גם סאבטקסט. סאבטקסט זה כאילו טקסט סמוי, פנימי. ובתוך הסאבטקסט אנחנו מוצאים שבחים סמויים לקורח. שבחים סמויים. קודם כל בואו נתחיל מהעובדה שהיא פשוט הפסוקים. כלומר, אם מחלוקת זה דבר כזה בעייתי וקורח הוא בעצם עשה כאן דבר שהוא נורא והיום, אז היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יגלגל את גם את קורח וגם את הטענה שלו מכל המדרגות. כאילו, מה זה דבר? מחלוקת זה דבר שלילי. קורח מת, כל האלה אשתו מתים. נגמר הסיפור. אבל לא. אחרי שגורמים לטפל בקורח, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, צריך להתייחס לטענה. צריך להתייחס אליה. צריך לברר האם באמת אהרון הוא הכהן הנבחר או לא. תביאו את כל המטות, תשימו אותם באוהל מועד, נראה למחר איזה מטה פורח. כלומר, יש כאן התייחסות לטענה. אז אפשר להגיד שזה כאילו להסתמפיות, שלא יהיה דיבורים, אבל קשה להתעלם מהעובדה שזה יוזמה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו צריכים להתייחס כאן לטענה עצמה. זה פעם אחת. פעם שנייה אנחנו רואים שקודם כל, זה שהפרשה נקראת פרשת קורח, היה צריך להיות פרשת משה, הפרשת קורח. קורח הוא אדם לא טוב בסיפור הזה. למה לקרוא לפרשה על שם אדם רשע? תקרא לזה פרשת משה, פרשת אהרון, פרשת הלוויים. וחז"ל כאן מתארים פה את קורח כאדם מאוד מאוד גדול. קורח שחכם גדול היה, וזה מה ראה לשטות זו, אלא כתוב שהעין שלו התעתה אותו. הוא ראה את שמואל עתיד לצאת ממנו, אז היה בטוח שהכוונה אליו. כן? אז אנחנו רואים שבכל אופן יצא שמואל מקורח. יש כאן בתוך בסאבטקסט יש איזשהו לא מטטים את קורח. והדבר המופלא ביותר שעליו אני רוצה בעצם שנדבר זה הרמז של הארי הקדוש. הארי הקדוש אומר צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קורח. צדיק קוף כתמר רש יפרח חטא סופי תיבות זה קורח. כלומר, בעצם, ברמז של הארי, הארי אומר, בעומק, בסוף של הסוף של הטענה של קורח, יש פה משהו גדול. להגיד, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, זה דבר גדול. כאילו, הרב קוק קורא לזה הקריאה המהממת לעצמיות. להגיד שכולם קדושים, מה? זה בעצם מה שאומרת החסידות, לא? שכל יהודי הוא קדוש, שבכל יהודי יש אין סוף, שבכל יהודי יש נשמה אלוקית, שאין באמת דבר כזה יהודי פשוט. יש פשוט יהודי, אבל אין יהודי פשוט. קיצור, בעצם זה סוג של קריאה חסידית כמעט. לא סתם קורח הלך מתחלת. אז מה קורה כאן? לכן נראה לומר שהתורה מבקשת בעצם להזהיר אותנו משני מצבים. מצב אחד הוא מצב ברור, ונדבר עליו מיד, ננסה להבחין ולהבדיל בינו לבין מצבים אחרים, אבל מצב אחד הוא מצב ברור, הוא מצב של מחלוקת שמתגלגלת לשנאה. מחלוקת שמתגלגלת לפסים אישיים. זה בעצם מה שקרה כאן. קורח טען כאן גם טענה, גם טענה מצד אחד. אבל גם, מהר מאוד, הופך את הטענה הזאת למה? לעניין אישי. ומדוע תתנסו על קהל השם? אתה בעצם, משה אתה בעצם גאוותן. משה אתה בעצם מתנשא, אתה בעצם לוקח, אתה ממנה את הקרובים אליך. יש כאן איזה נפוטיזם, משפחה ממנה את עצמה. יש כאן טענה, צריך להתייחס אליה. אבל ברגע שהטענה הזאת נהפכת להתחת האשמות אישיות, להתחת, להטלת דופי בבעל הדעה השנייה, זה בעצם מכאן המחלוקת מתגלגלת ממחלוקת לשנאה. אבל יש פה עוד נקודה. וכדי להבין את הנקודה הזאת אני רוצה קצת להקצין אותה. תראו, מי שנוסע ברחבי עמק ישראל, אז הוא עובר בדרכו כמה וכמה קיבוצים, שאחד שמו איחוד, השני מאוחד. אין חרוד איחוד, אין חרוד מאוחד. אשדות יעקב איחוד, אשדות יעקב מאוחד. נכון? מכירים? לא מכירים? קיבוצים, איחוד מאוחד. מה זה הדבר הזה? אותו קיבוץ. איך זה קרה? תשובה, עד היום, היום אני לא יודע כבר מישהו בכלל יודע את זה, או זוכר למה זה היה, או מבין למה זה היה, אבל פעם, בימי ראשית הקיבוץ, הייתה איזו מחלוקת אידיאולוגית בין מה שקראו מפ"ם, מפלגת פועלים מאוחדת, לבין מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל, על איזושהי הבנה בענייני האיחוד הקיבוצי, איזושהי פינה שם, והדבר הזה... עליו נקראו משפחות, עליו התפלגו קיבוצים, עליו חברים לא דיברו אחד עם השני, והקימו קיבוץ, יצאו והקימו קיבוץ נפרד. אני חושב שאני לא יודע אם מישהו היום יודע להסביר על מה זה היה. בכל אופן, היום זה נראה, אתה יודע, ויכוח על ראש הסיכה. חלוקת. על מה? שני קיבוצים, אין חרוד איחוד, אין חרוד איחוד, לא בדיוק פה, על מה אם... איזה ויכוח, האם משהו ב... כמו איזה ויכוח על תת סעיף בפתחי תשובה, כאילו, משהו כזה. אז נראה דבר שלילי, נכון? האמת? שלא. שלא. כי אם יש דבר שהוא גרוע, לפחות באותה מידה, כמו מחלוקת, ואולי אפילו יותר מזה, זאת חברה שאין בה מחלוקות. חברה שאין בה מחלוקות זה בעצם חברה שאומרת אין בשביל מה לחלוק. אין כאן איזה גרעין פנימי, אין כאן איזה אש לוהטת, אין כאן איזה בעירה פנימית שבשבילה שווה לחלוק. אחי, אין מה לחלוק. תהיה אתה בדעה שלך, אני אהיה בדעה שלי. אתה אל תפריע לי, אני לא אפריע לך. אבל נגמר הסיפור. חברה שאין בה מחלוקת היא לא חברה בריאה, היא בעצם חברה חולה. חברה שאין בה מחלוקת זו חברה שבה כל אחד עסוק בעצמו. אין איזה אמת פנימית שחותרים להגיע אליה, ולכן גם חולקים, כי אני חושב שהאמת שלי היא כזאת, ואתה טועה, ואתה חושב שהצדק איתך ואני טועה, ואנחנו מדברים ויש איזשהו לאט. אין את הדבר הזה, אין לאט. יש איזה מין רביצה במקום, אתה לא תפריע לי, אני לא אפריע לך, לא צריך להיות במחלוקת על האמת, כי בעצם אין אמת. כל אחד יהיה עם האמת שלו, הסובייקטיבית, ויהיה בתוך המעגל של עצמו. ונגמר הסיפור. וזאת חברה, זה מצב חברתי הרבה יותר גרוע מאשר המצב החברתי של מחלוקת, שאפילו לא לשם שמיים. מחלוקת היא אש. היא אש. אבל אש זה גם גורם שורף, אבל זה גם גורם מניע. זה גם בעירה פנימית. זה גם בעירה פנימית. ולכן, תשימו לב מה קורה כאן בתוך הפרשה. מי שמתחיל את הסיפור זה קורח. אבל מהר מאוד, מרכז הגזרה עובר למי? לדתן ואבירם. פתאום הם נהיים המרכז. דתן ואבירם זה, כלומר, כי התורה כאן בפרשה לא רוצה שנשפוך את התינוק עם המים. יכולנו לעשות כאן עם המסקנה מהפרשה, מחלוקת זה איסור תורה. נגמר הסיפור, כל מקום שיש מחלוקת צריך ללכת צעד אחד לאחור ומיד להימנע. וכנראה שזו לא המסקנה של הפרשה. זו לא המסקנה, אלא הפרשה אומרת, מחלוקת זה דבר שהוא מפרה. מחלוקת זה דבר שהוא מברר. מחלוקת זה דבר שהוא בעצם מכניס כאן איזה בעירה פנימית לחיים, ובעצם אומר, אנחנו כאן רבים כי אכפת לנו מהאמת. כי אכפת לנו מהאמת, לכן אני אומר את דעתי ואני לא מוותר. ואתה אומר את דעתך ואתה לא מוותר, ואנחנו צריכים להיזהר שבלעת הוויכוח ובלעת הבעירה הפנימית לא נפגע אחד בשני, לא נגדף אחד את השני, לא נאשים אחד את השני בכוונות זרות. אתה לא באמת רוצה את האמת, אתה פשוט מתכוון לצבור לעצמך כוח, אתה מתכוון לרכוש מדת השפעה. צריך להיזהר מהמקום הזה במחלוקת, אבל האם בגלל הדבר הזה נפסיק לחלוק? מה פתאום? אז כדי לבודד את הדבר הזה הולכת התורה ובעצם שמה את כוח רגע אחד בצד ומעבירה את הזום למי? לדתן ואבירם. דתן ואבירם זה התמצית של החולקים על משה רבנו ברמה האישית. ברמה האישית. מה שמשה רבנו יגיד, תמיד יגידו הפוך. זה לא משנה מה הוא יגיד. יגיד יום, יגידו לילה. חזן אומרים שזה מילת קוד. לדתן ואבירם יש מילת קוד שמלווה אותנו בכל התנך. איפה שכתוב את המילת קוד, תדע שזה הם. איזה מילת קוד זאת? ניצבים. בכל מקום שכתוב את המילה ניצבים, דתן ואבירם. המהר"ל אומר, דתן ואבירם זה הלאום הזה של משה ואהרון. כשבני ישראל אומרים בפרשה הקודמת, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, התכוונו למנות דתן במקום משה ואבירם במקום אהרון. כתוב בספר שמות שבני ישראל יצאו ניצבים לקראת משה ואהרון ואמרו, ירא השם עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני כל העם. מי זה ניצבים? דתן ואבירם. משה רבנו אומר, אל תתירו מן המן. מי יותיר? דתן ואבירם. ויאמר לרשע, למה תקר רעך? מי מרביץ למי? דתן לאבירם. אחרי זה אומרים, מי שמך לאישה ושופט? מי אומר את זה? דתן ואבירם למשה רבנו. כלומר, יש כאן איזה מין שמשון ויובב כאלו, צמד חמד, שכל מה שמעסיק אותם זה להתנגד למשה באופן אישי. זה פסול. זוהי המחלוקת הפסולה. זוהי המחלוקת ההרסנית, זה אש המחלוקת, זה הבעירה, ולכן, אבל תשימו לב איך זה מתחיל. זה מתחיל מקורח, הוא המרכז הגזרה כאן, אבל כשזה ממשיך, אז פתאום זה בעצם משה רבנו בכלל מנהל את הדו-שיח מול דתן ואבירם. וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם, בני אליהו, ואמרו לא נעלה וכולי, ומשה רבנו מגיב. כאילו יש כאן בעצם, קוראים כאן בעצם שני סיפורים. את דתן ואבירם, משה רבנו מתפלל שהם יושמדו על פני האדמה, נכון? כמו ב... ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם, ודתן ואבירם יצאו ניצבים, פתח האוהליהם ונשיהם ובניהם ותפר. ויאמר משה בזאת תדעים כי אדוני שלחני, סורו נא מעל אוהלי האנשים הרעים האלה, פן תספרו בכל חטאותם, והאדמה פותחת את פיה ובולעת את דתן ואבירם. דרך אגב, בספר דברים, כשמשה רבנו משחזר את ההיסטוריה, על מי הוא מדבר? תנך. תודה רבה. פרשת עקב. פרשת עקב, שרבנו מספר מה היה. תזכרו, אומר להם. זכור אל תשכח את כל אשר עשה שם לך וכו' וכו'. מה אשר עשה לכן מצרים, לסוסיו ולרכבו, מה אשר הציף את מי ים סוף על פניהם, ברודפם אחריכם ויעבדם אדוני עד היום הזה, מה אשר עשה לכם במדבר, עד בואכם עד המקום הזה, מה אשר עשה לדתן ולאבירם, בני אליהו בן ראובן, אשר פצתה הארץ את פיה, ותבלעם, ואת בתיהם, ואת העולם, ואת כל היקום אשר ברגליהם, בקרב כל ישראל. סליחה, מה עם קורח? איפה קורח? למה אתה לא אומר מה? קורח התחיל את כל הסיפור. תשובה, עזוב את קורח. קורח סיפור אחר. כי קורח גם טען טענה. ונמהל אצל קורח, הטענה נמהלה אצלו גם בעניין אישי. אז לכן זה מורכב שם. דתן ואבירם זה מחלוקת פר אקסלנס, שהיא לא לשם שמיים. שהיא נגד משה רבנו, שהיא מחלוקת אישית. אז לכן התורה מבדילה בדנתן ואבירם לקורח, כדי להגיד לך, אל תיבהל מן המחלוקת. להפך, חברה בלי מחלוקת היא חברה חולה. היא חברה שבכלל האמת לא מעניינת אותה. למה להיות במחלוקת, אחי? הכל בסדר, הכל שנתי, הכל מצוין, תירגע, קח כוס קפה, אין מה זה, למה לריב, הכל בסדר, הכל... זאת אומרת, אין אמת. אין בשביל מה להתעצבן, כי אין אמת, אין כלום, הכל רגוע, הכל שלם. זאת חברה חולה. דווקא ריבוי הדעות ואף גם הפיצולים בעצם מעיד על איזושהי נקודת אמת בוערת פנימית. יש לדבר הזה מחירים, הפיצולים, הרבה יותר קל להתאחד, בוא נגיד ככה, לאוהדי כדורגל הרבה יותר קל להתאחד מאשר לאנשים אידיאולוגיים. כן? כשאתה אידיאולוג, אז האידיאולוגיה מפריעה לך. אז אתה לא במהרה אתה מוכן לוותר על דעתך, יש לך דעה, אתה רוצה לומר אותה. אז לכן יש כאן נזגים להבדלה בין דתן ואבירם לבין קורח. כי אנחנו בעצם רוצים מחלוקת. שהיא לשם שמיים, שהיא לא גולשת, לא גולשת לפגיעות אישיות ולהעלבות, אבל היא מחלוקת. אנחנו רוצים חברה, כל חברה, קהילה, וזה שהיא תוססת, שבירור האמת מבהיר אותה, בירור האמת מדליק אותה, לא במהרה אני מוותר על דעתי. מאשר חברה, בסדר, מה זה משנה, אתה יכול לדבר עד מחרתיים וכל זה. רבותיי, זה מה שנראה לי עומד בעומק של הרמז שאיתו פתחנו, של הארי הקדוש, שאומר, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות, קורח. בעצם הוא מדמה את קורח לעץ התמר. מה מיוחד בעץ התמר? אה? בעץ. עץ התמר זה עץ במחלוקת. מחלוקת. כל העצים, תראו, הענפים שלהם סבוכים אחד בשני. וגם העלים, הם מאוד מאוד קרובים כאלה. אתה רואה מרחוק איזה קטם כזה מטושטש, עץ אחד. אבל ודאי הענפים הם אחד בתוך השני נכנסים, נכון? ככה, ככה, עץ. איך מציירים עץ? התמר, כל ענף לבד. כל ענף הוא סוליסט. וגם בתוך כל ענף, כל עלה עומד לבד. זקוף. לבד. מחלוקת. לא, אני, חביבי, אני ענף. אתה לא תגיד לי, תערבב עם השני. אני כאן מביא לי ביטוי את העמדה שלי. צדיק התמר יפרח, כי הצדיק הוא מקור האמת. הצדיק מביא את האמת איתו, הוא דופק על השולחן, הוא יוצר מחלוקת. אומרים שהבדיחה הכי טובה זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אחת הבדיחות הכי, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, הם רק מרבים מחלוקות, כל אחד אומר את הדעה שלו, ופתאום, אוקה. למה? כי תלמידי חכמים, האש של האמת בוערת בקרבם, אז הוא לא מסוגל לראות, להגיד שטויות שום דבר. מה פתאום, אם זה לא קרדין, לא כהלכה, אז הוא יגיד, לא עושים ככה, והוא יגיד, כן עושים ככה, וחולקים ביניהם. מרבים שלום בעולם, זה לא מרבים אחדות, זה לא מרבים טשטוש, מרבים שלום, הכוונה מרבים את השלמות בעולם, כי כל אחד אומר את הגוון של האמת שלו, את הניצוץ שלו, ומכל הניצוצות עולה שלום אחד גדול. אז הקורח בעצם, זה צדיק התמר יפרח, זה מקביל עץ התמר שהוא כל עלה, כל ענף הוא בנפרד. כל ענף הוא בנפרד, כל ענף הוא בפני עצמו. אבל יש עמוד שדרה פנימי. זה הלולב. יש באמצע, בתו, יש נקודה אחת פנימית, והכל מחובר, כולנו בסופו של דבר מכוונים לנקודה אחת. ומה הנקודה? גילוי האמת. זה הכל. אינדיקציה! לאם אני באמת חולק מחלוקת כי לשם שמיים או לא, זה אם אני מסוגל להודות שהאמת גם אצל זולתי. ואחרי שאני מודה בדבר הזה, אז אני מוריד את הראש ואני אלחם בשביל האמת שלו. יש במסכת בבא מציע בפרק שני, מחלוקת גדולה מאוד בין אביי לרבה, לגבי יהוש שלא מדעת. האם אבי יהוש שלא יהיה אבי. הם תוקפים אחד השני כמעט על דף וחצי, רבים. בשלב מסוים, רבה הקשה קושייה על אביי, ואביי לא הצליח לענות. זהו, רבה הפיל את אביי. דמיינו לעצמכם. גרוף. אך, אתה אומר, הנה רבה, בום. נוקרט, אביי לא מצליח לענות. פתאום, תרגמה רבה עליבא דאביי. רבה אומר לאביי, יש לי בשיחת תירוץ. אני אתרץ לך את הקושייה שאני קשתי עליך. תרגמה. אביי עליבא דרבה נראה לי, הפוך. מה אתה עושה? הצלחת לנצח בוויכוח, לדורי דורות. ייזכר שאתה נפסקה לך כמותך. לא, אבל זה לא אמת. יש לי, אם הוא לא יודע את התירוץ, אני אגיד לו, כי זה לא אמת. כי אני חותר לגלות את האמת. אבל אני בתוך כדי המחלוקת, בתוך כדי זה, יש שם בירור האמת. אני אעזור לך כדי לגלות, כדי שאנחנו נברר את האמת. אז לכן צדיק כתמר יפרח. כל ענף הוא לבד. אין כאן איזה מין תשטוש, אין כאן איזה כל הענפים ביחד. כל ענף הוא לבד, כל עץ הוא לבד, כל ענף, כל עלה הוא לבד. אבל כולם מחוברים לאיזה מין שדרה פנימית, לאיזה מין לולב שיש לו שדרה פנימית, שזה החתירה לגלות האמת. מפרשת קורח, התורה לא רוצה שנצא מפחדים ממחלוקות. אחרת לא היו כותבים את הגמרא. כי כידוע לכם, בגמרא, כל דף יש בו איזה 15-20 מחלוקות. כן? לא יפה? ככה במחלוקות? נכון, אומרים שמתחילים את הבוקר דווקא בתפילה, במשנה של זבחים, שם, איזה מקומה של זבחים, מה שמיוחד במשנה הזו, שזה משנה בלי מחלוקות. אין בו מחלוקת. וגם בפרקי אבות אין מחלוקות. אז מתחילים. להתחיל את הבוקר עם מחלוקת זה לא הדבר הכי טוב. אבל אנחנו לא נבלים עם מחלוקת. להפך. אם אין מחלוקת, אז מה זה אומר? שהלכו פה לישון, כולם פה רדומים. מה זה ג'נט הזה? גר ימין, השמאל, למעלה, למטה. העיקר שיהיה כוס קפה ב4, זה הכל. כאילו שיהיה. מקום שיש בו דרישת אמת. ותביעת אמת, יש בו גם מחלוקת. צריך לדעת איך להתנהל במחלוקת. צריך לדעת איך גם להכריע במחלוקת. צריך לדעת עם מה להיזהר במחלוקת. אבל אם האפשרות היא פשוט שלא תהיה מחלוקת, אז בעצם בחרנו בחיים רדומים. וזאת הסיבה שהתורה מבדילה בין קורח, שטען טענה, וצריך להתייחס לטענה הזאת, כי הטענה הזאת היא מפרה, היא מבררת, והקדוש ברוך הוא אומר, צריך להתייחס לטענה הזאת, והנה עם המטות, והיה שם גם אצל קורח נגיעה לא טובה של נגיעה אישית, ולכן הוא שילם את המחיר, אבל לדוגמה, הבנים שלו, כתוב, בני קורח לא מתו, כי הבנים של קורח ידעו לקחת מאבא שלהם את הנקודה הפנימית, את ההשפעה של נתן ואבירם על קורח, הם הצליחו לדחות, אבל את הנקודה הפנימית של בני קורח, של השאיפה לגלות את נקודת הקודש אצל כל אחד ואחד מישראל, את זה הם לקחו, ובני קורח לא מתו. ודתן ואבירם, שניצלו את המחלוקת לנגח את משה, בעצם המטרה של דתן ואבירם זה לנגח את משה. זה המטרה שלהם. כל האמצעים קשרים, מחלוקת כזאת, מחלוקת אחרת, עם מחלוקת, בלי מחלוקת, כמו הבדיחה, עם כובע, בלי כובע, כן, הגוי שפוגש את היהודי, אומר לו, תגיד לי, למה אין לך כובע? למה אתה הולך בלי כובע? אז הוא אומר לו, תן לו מכות. מחת היהודי הזה הולך עם כובע. אז הוא אומר, טוב, אז למה אין לך כובע? למה אתה הולך עם כובע? תן לו מכות. אז כן, כאילו כל פעם מוצאים איזה תירוץ. למה אתה אז ככה נתן באווירה. כל פעם יש להם תירוץ, איך לחלוק על משה רבנו. לכן הכתוב כאילו מבודד אותם. אבל קורח, הטענה שלו זוכה להתייחסות. חברה שיש בה מחלוקת, היא חברה בריאה. ערנית, אכפתית, בוערת. וככל שחברה היא יותר כזאת אידיאליסטית, אמורים להיות בה יותר מחלוקות. אני חוזר חזרה לקיבוץ הזה, ייחוד ומיוחד. זו אותה תנועת נפש שגרמה לאנשים האלו ללכת, להתיישב בעמק ישראל, לוהט מחום, מלא ביצות. מוסרים את הנפש שם בפשטות, הילדים שלהם מתים שם, במקומות האלו. ללכת ולגאול את האדמות, אותו להט שגרם להם ללכת ולהתיישב במקומות האלו, אתה לא יכול להגיד ללהט הזה, טוב, תישאר רק פה ואל תבוא לידי ביטוי פה. זה הלהט. האידיאולוגיה זה כל חייהם, ולכן זה גם יבוא לידי ביטוי בייחוד ומיוחד, למרות שאנחנו מפרספקטיבה של 80 שנה לא מבינים בכלל על מה התווכחתם. כן. מה? אני אומר, זה גרם לפירוד. בוודאי ש... מה? כלום. ש? נכון. אני זה המחיר. רק אני שואל, אז מה הרפואה? האם הרפואה היא בגלל הדבר הזה? כן, בדיוק, שלא אישי. אני רק פעם אומר שזו אותה תנועה. זו אותה תנועה. כלומר, אותה תנועה אידיאולוגית. שגרמה להם, נגיד להם, ללכת וליישב את האדמה ובסירות נפש וכו', אותה תנועה גם גרמה להם לדקדק דקדוקי דקדוקים בענייני השיתוף עד כדי פילוג. עכשיו זה ודאי טעות, חבל שלא היה שם איזה אדם אחד חכם שגיד להם, חבר'ה, תירגעו, כאילו בעוד 80 שנה אף אחד לא יבין על מה רבנו, בעוד 40 שנה אף אחד לא יבין. קצת פרופורציות, אבל מאיפה הדבר הזה מגיע? היום אנחנו בכלל מתקשים להבין, מאיפה בכלל הם, היו כאלה יזועים, כאלה קנאים, תשובה, זה אותו להט. חברה שהיא מאוד מאוד אידיאליסטית, והיא הולכת ועושה מעשים אידיאליסטיים, אז הדבר הזה בא לידי ביטוי, כן, עד הקצה האחרון. צריך, התורה מלמדת אותנו, בסדר, אז יש מקומות שבהם צריך טיפה טיפה להרחיב, לא עד הקצה האחרון, אבל אם המחיר של זה, בגלל המחיר של זה אנחנו בעצם נימנע בכלל עם מחלוקות, נמתייצא שכרנו בהפסדנו הגמור, לחלוטין לחלוטין, מפני שאנחנו בעצם פיתחנו כאן חברה שהיא רדומה לגמרי, יש הולכה לישון. בלי תביעת אמת, בלי דרישת אמת, בלי חיפוש, בלי שום דבר. נכון, יש מחירים. איזה מחיר עדיף? דומני שהארי רומז שעדיף שום דבר לא טוב, שום מחיר לא טוב, אבל בין חברה רדומה ומתה, שאין גרעין אמת בקרבה, לבין חברה שיש בה אמת פועמת, שמדי פעם גם גולשת למחלוקות שאינו במקום, טוב לנו לרסן סוסים דוהרים, מאשר לנסות לדרבן חמורים עייפים. שנזכה לדבר הזה, זה מלאכה, לכוון ככה לנקודת האמצע, שנזכה, זה התיקון יהיה של קורח באמת. חזק וברוך.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.